ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
בוקר טוב. תגידו שלום לדמוקרטיה שלכם, היא נגמרה. אין קץ הדמוקרטיה. הלכה הדמוקרטיה. מה קורה? בוקר טוב. מה נשמע, בברלה?
איך אתה שורד? איך הגענו לדמוקרטיה עכשיו?
לפי קצב הציוצים שלך אתה בטנטרום די רציני.
לא, למה? אפילו אתמול ביליתי.
בילית?
כן.
איפה?
נצאתי לבלות. זה פיצריה.
בילית בפיצריה.
עם ג'אז, לא, עם שיש שם מוזיקה ג'אז גם.
אתה אוהב ג'אז?
לא.
וואלה.
אמרתי למי שהיה, סלש, הייתה שם איתי, דווקא ציטטתי את יאיר לפיד, שכעיתונאי פעם אמרת הדבר הכי מצחיק בהקשר הזה, שג'אז זה פשוט אחלה, תקשיב, זה אחלה בירה ואחלה אווירה ואחלה אנשים, רק הבעיה שהם מתחילים מתישהו לנגן.
כן, נחמד. דווקא אני אוהב ג'אז.
מכל המצורי מוזיקה אני אוהב, ג'אז בוא נאמר הוא האחרון. לא שאני, אתה יודע.
אני אוהב ג'אז.
לא יודע, נשמע לי כמו קקופוניה.
צריך להיכנס למוד.
נכון.
אתה צריך להיכנס לעניין, אתה יודע, לקפוץ פנימה. כן, אתה יודע אגב מה מקור הביטוי ג'אז?
לא.
לא משנה, זה לא לרדיו.
אוקיי. עכשיו אתה משאיר אותי פה עם הדמיון. בקיצור, כן. לא, אני לא בטנטרום להפך, וגם לא קשור עכשיו על ההצהרה שלך על דמוקרטיה. כן. אני שמח שהייתי אתמול בבוקר מאוד ערני וביסרתי על זה לעם ישראל. ועצוב על כל השאר.
קסטל, קסטל ביסר את זה לילה לפניך, כן, אבל ברור. בסדר. בערוץ 14, אבל בסדר, לא שטויות.
לא, הכל בערוץ, תשמע, בלי ערוץ 14, אנו באים.
אתה רוצה שאני אשמיע לך את הדיווח שלו?
לא, 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 דבר, מוטי קסטל, זה לא אמור להיות נושא פה אצלנו.
אוקיי. טוב, חבר'ה, מה קורה? מה אתם אומרים? מה נראה לכם על גלנט? מה... אתם יודעים מה? בוא נשמע משהו. תשמע את גדעון סער, אני רוצה להראות לך בן אדם עקבי.
את גדעון סער?
כן, אני רוצה להראות לך בן אדם עקבי. בסדר. רוצה להראות לך בן אדם עקבי, שלאורך כל הקריירה שלו אומר את אותו דבר. אתה לא תמצא אצלו דבר והיפוכו. תן לי את זה, בבקשה.
ראש הממשלה נתניהו, ראש ממשלה מצוין. הוא ימשיך להוביל את ישראל שנים רבות. לא מציע לאף אחד לעסוק ביום שאחרי, כי הוא פשוט יוטש במשך הרבה מאוד שנים. אין היום בזירה מישהו שיכול גם לייצג את ישראל בין האומות וגם להיאבק על העמדות באופן שהוא עושה. אני חושב שהוא באופן בולט, גם בתחום המדיני וגם בתחום הכלכלי, מעל המתמודדים האחרים.
קצור, הוא לא מציע לאף אחד לקרוא תיגר על מנהיגותו, כי הוא פשוט יוטש. אתה מבין? פשוט יוטש. ולכן אני חושב שצריך להקשיב לגדעון סער כשהוא אומר את הדברים האלה ולנהוג, ואני שמח שגדעון הפנים אותם והלך בדרך הזאת. תראה, בוא, תראה, אני לא מאוהבי גדעון סער, כן? לא ממעריציו, לא ממעריציו של גדעון סער, כן? ולפעמים צריך בפוליטיקה לעשות, לא רק בפוליטיקה אגב, לפעמים בחיים המצב הוא שאתה צריך לבחור בין ברירות. כל הזמן, החיים זה כל הזמן לבחור, ובחרת בחיים, כן?
ובחרת.
ובחרת. בחרת, בחרת.
ובחרת.
כן.
עם ת' וא' בסוף.
בדיוק.
בדיוק.
לכן, תראה, אי אפשר כששר ביטחון כל היום מתדרך נגדך. אני קורא את העיתונים, אני רואה את הערוצים, אני קורא את תורי סוף השבוע. אי אפשר, אתה קורא את כל השופרות של גלנט, כל הנדב ויאלים וכל הדבר הזה, זה דבר בלתי נסבל. זה דבר בלתי נסבל. שר ביטחון מתדרך כל היום נגד ראש ממשלה, לעומתי לראש ממשלה, לא מאמץ שום עמדה שראש הממשלה נותן, הכל נגד, גם בפילדלפי, גם בעסקה, גם בגיוס חוק הגיוס, גם ברפורמה המשפטית, גם בלבנון, גם בזה, הכל הפוך, נאמר, הכל הפוך. אז מה, אז עכשיו פתאום אתמול הוא נזכר, כן, חייבים, מצינו את העניין, אתמול, פתאום הוא אתמול נזכר, פתאום הוא דיבר עם האמריקאים. נו, עכשיו אתה נזכר, עכשיו באים? עכשיו באים? אי אפשר לנהל מלחמה ככה. נכון, זה לא טוב להחליף שר ביטחון בזמן מלחמה. זה לא אירוע טוב. אבל היחיד שצריך לקחת פה אחריות על האירוע הזה, זה גלנט. עם כל הכבוד, יש, אתה יודע, יש היררכיה במערכות. מי שמנהל את העסק, זה ראש ממשלה. ראש ממשלה מנהל את העסק, הוא קובע מדיניות. אתה לא מסתדר עם המדיניות של ראש ממשלה, אתה כל היום מתדריך נגדו, אז כוח, קח את הדברים שלך, ולך. זה האירוע, אם אתה לא הולך, אז לא תהיה ברירה, אלא לשגר אותך. זה המצב, לצאת למלחמה, כשהמצב הזה בין ראש ממשלה לשר ביטחון, זה אירוע לא טוב. הבחירות פה הן בחירות לא טובות. עכשיו, יש את גדעון סער. גדעון סער, בסך הכל, אתה יודע, יש לו את הרזומה שלו והקבינטים שלו וכל הדברים האלה. בסדר, זה מה יש. אתה שואל אותי אם אני מתלהב מגדעון סער שבא? לא, אתה שואל אותי אם גדעון סער מתלהב לעשות את כל הפליק פלקים האלה, הוא מבסוט? לא, אף אחד לא. אבל הדבר האחרון, האחרון, אחרי האחרון, שאתם יכולים לבוא ולהגיד בטיעון, הוא שאי אפשר להחליף שר ביטחון בזמן מלחמה, כשאתם קוראים פה כל יום, כל בוקר, צהריים וערב, שצריך לעשות בחירות עכשיו. הרי בהפגנות שלכם אתם צועקים, ובשלטים שלכם, בחירות עכשיו. אז אני מציע שאם יש לכם טיפת יושרה, טיפה, לא הרבה, אבל טיפה, משהו בקמצוץ, קורטוב של יושרה, אל תטענו שאי אפשר להחליף שר ביטחון בזמן מלחמה, כשאתם כל היום צועקים, כן, בחירות עכשיו. כי אם אפשר לעשות בחירות בזמן מלחמה, אז אפשר להחליף גם שר ביטחון בזמן מלחמה. בטח, אם אתם חושבים שכל מי שקשל צריך ללכת הביתה. אם כל מי שקשל בשבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה, למה אתם נלחמים בעד גלנט? איך נוצר מצב שכל השמאל והאופוזיציה נלחמים בעד שר הביטחון? רק על זה צריך לפטר אותו. רק על זה שהאופוזיציה והתקשורת והשמאל והקפלניסטים הם ששומרים על גלנט מעיד מי זה, ואתה, בן כספית ושקמה ברסלר ורדמן ויאיר לפיד וכל אלה, שאתם בעד גלנט, רק בגלל זה, רק בגלל זה צריך לפטר אותו. ורק בגלל שהאמריקאים אומרים שהוא איש הקשר שלהם ועליו הם סומכים, ומתברר שכמו שאמרנו, הוא משמש כמו איזה במרכאות, אני אגיד, סוכן אמריקאי, רק על, גם, רק על זה צריך לפטר אותו. רק על זה צריך לפטר אותו. אוקיי? כבר כמה רק על זה יש לי? אני מנסה לקלוט לא פה, זה מתחיל לא להצטבר. אז תסבירו לי, אם צריך, מה קרה פה? הרי הוא נחשב, ואתה כתבת בזמנו על גדעון סער, שהוא היחיד, וליברמן היחידים שלא נכשלו בקונספציה. אז אתה מתנגד עכשיו שמי שלא נכשל בקונספציה, יחליף את אחד מאבי אבות הקונספציה? בושה וחרפה. בוקר טוב, בן כספית. חבר'ה, זה היה פתיח, להתעורר, להתעורר. להתעורר, כי עכשיו הולך להיות קשה, בן הולך לתרחן אותנו, כן. חפרת חפור. כן.
טוב, במה נתחיל? קודם כל, אני אתמול שכחתי, לא היה זמן, אתה התרלת כרגיל, להשמיע לך בהמשך לוויכוח יום קודם עם ברק סרי, את כל מה שאתה וריקלין עשיתם כדי להכשיר את מנסור אבאס. וכשאמרת עכשיו שאף פעם לא התלהבת מגדעון סער, אני נזכרתי שגם אף פעם לא התלהבת ממנסור אבאס. אבל יש לי פה, ואני עדיין מנסה בפתח השעה השנייה להקריא לכם את כל המכתמים המשעשיים האלה, שהרי בשנייה שסמוטריץ' הכשיל את המהלך הזה, אפילו הרב דרוקמן המנוח, כן, יש לי הקלטה שלו מספר לשרקי איך הוא ניסה לשכנע את מנסור אבאס, אז הם התהפכו כל הסטייקים. אז זה כאמור בשעה השנייה. כל מה שאמרתי על גדעון סער עד היום, תקף. אני לא מאלה שמשנים את דעתם, כמו בנושא עזה. תקף. מ-2008 כנסו לעזה, תפרקו את חמאס, למרות שאתמול החבר שלי פה שיקר כרגלו במצח נחושיו, ניסה להדביק לי דעות אחרות, אבל אצלי זה לא יעבוד. כשאני משנה את דעתי, וגם זה קורה, אני מודיע על זה. אני לא עושה את זה בגלל, כדי להגן על איזה תואבה בשם נתניהו. עכשיו, מה שמפריע, קודם כל אתה גם ניסית עכשיו להפוך אותה בזמן מלחמה. מה שאומרים עכשיו בהפגנות, רואים שלא היית בהן, זה לא בחירות עכשיו. אומרים להחזיר את החטופים עכשיו. ועכשיו הוא, בוא נאמר, מילה שבה התפקידה זה להראות את הדחיפות. עכשיו, הקומבינה הזו של החלפת שר ביטחון, קודם כל בוא תשמע את נתניהו מספר באספת בחירות של הליכוד, לשומעיו, לקהל שלו, איך הוא מינה את נפתלי בנט לשר ביטחון, והוא מספר את זה בצורת בדיחה. הייתה, אז אני לא יודע אם אתם מסוגלים לחזור לשנה הזו וכולי, איזושהי סכנה שיעבירו איזה שני חקים מצד לצד, ושומו שמיים יחליפו את נתניהו, אז הוא מיד פק פיטר את ההוא ומינה את זה, והוא מצפה מהאנשים לצחוק, כי זה נורא מצחיק הדרך שבה הוא משחק עם שרי ביטחון, רק שאז זה לפחות לא היה בזמן מלחמה, קראתי לזה, אז החלפתי שר ביטחון.
עוד חפץ, אנחנו עם נתניהו בליכוד, הוא אומר, אבל יש לנו משהו אחר. מה זה המשהו אחר? אנחנו נעשה ממשלה שיש בה יותר חברי כנסת יהודים מהצד השני, זאת אומרת שיעברו 3 או 4 מהצד שלנו לצד השני. למי הם מתכוונים? הלו? למי הם מתכוונים? מה, אתם באמת לא יודעים? אתה אמרת. חושבים שיעברו, הם מתכוננים, כמעט עשו את זה. אמר גנץ, כמעט היה לי את זה, כמעט העברנו. טוב, אני חשבתי שכדאי לעשות איזה מהלך מהיר, והנה תיסר ביטחון. איך אתם לא צוחקים בכלל, אני... איך אתם לא נהנים מהסיפור? עמומים, מה זה עמומים? אני מספר...
מיניתי שר ביטחון, וזה מצחיק. את האיש הזה זה מצחיק, הורי משחק עם כל, עם החיים שלנו, יותר נכון, עם שברי החיים שלנו. כמו, בוא נאמר, לגו, רק שכל הקוביות כבר מרוסקות. עכשיו תשמע מה, שר עצמו, יש כאלה 100. אני משמיע רק אחד, אמר על נתניהו, זה מכבר, דווקא אצל אריה ואצלי פה ב-103.
רוב האנשים שהצביעו לי הם איתי גם היום, פעם אין 100%, אבל בוודאי הרוב המכריע. הם אנשים שמאמינים בערכים לאומיים, אבל הם מאוד לא אוהבים, איך נגיד, את מה שראינו רק בשבוע החולף, לא את רמי בן יהודה, הביריון הזה, שמחובק על ידי כל בחירי הליכוד, גם לא
טיליוני
זהב ולא עגל.
סליחה, זו תקלה שלי.
אלה אנשים שמאוד לא אוהבים ולא מזדהים עם הליכוד כיום, ולא רוצים לקחת חלק בפולחן אישיות ובהפיכת המדינה לתפאורה, לאינטרסים של אדם אחד.
עכשיו, ככה, קודם כל אני לא רוצה להיות צבוע, אני בחיי כתבתי 1001 פעמים שמבחינתי זה לא נורא שיש שר ביטחון אזרח, הוא ילבד שהוא מתאים לתפקיד. אם תתפנה פעם, תבדוק איך גמרו כל שרי הביטחון של נתניהו ללא יוצא מן הכלל. הפרשה הנוכחית מאוד מזכירה את איציק מורדכי, שנתניהו פיטר ומינה את משה ארנס אזרח, אלא שמשה ארנס היה אחרי עשרות שנות ניסיון ביטחוני ותעשייה אווירית ועניינים וסיפורים, והסיפור היה אותו קטע פוליטי שמורדכי כבר התחיל להבין מה זה ביבי וכו' וכו'. הבעיה שלי עם האירוע פה היא פשוטה, שכל התוכנית הזו היא תוכנית ההשתמטות. בסוף, כפי שפורסם אתמול, גולדקנופ אמר לנתניהו לפני שבוע שאם הוא לא יסדר את נושא הגיוס אין לו ממשלה. נתניהו יודע שאם גלנט הוא לא יכול לסדר את נושא הגיוס, כי גלנט אמר חוק גיוס רק בהסכמת כולם, ולכן הוא מחליף עכשיו שר ביטחון באמצע מלחמה, דקה לפני שהמלחמה הזאת הופכת להיות אזורית גם בלבנון. פתאום הוא לא מפחד מזה, והכי קטע הוא שהתירוץ הוא הכי מצחיק. גלנט תבוסתן, אין לתאר את האירוע הזה, ב-11 באוקטובר, ואת זה אפילו אתה בלהטוטים שבן כספית כתב ואייזנקוט התנגד, לא תצליח לשנות. ב-11 באוקטובר הביא גלנט, אותו גלנט, ממש אותו גלנט, יואב, ההוא עם השיער הלבן והגבירתי, הביא בשם צהל תוכנית לאחד נתניהו, תוכנית למכת מנה עוצמתית מאוד, שאי אפשר לספר את פרטיה בלבנון, שהייתה מרעידה את כל המזרח התיכון ומשנה את פניו. המטוסים, עשרות מטוסים של חיל האוויר, היו כבר חמושים באוויר. ומי מנע את זה? נתניהו מנע את זה. הוא מייר, מייר, מייר להזיק, אמר ידרי, פיקוח נפש, פיקוח נפש, את גנץ ואייזנקוט, החתים אותם על ההסכם הקואליציוני, הוריד אותם לבור, אמר להם, אתם בעד או נגד, אמרו לו שני רמטכ"לים, אדוני ראש הממשלה, אנחנו צריכים לשמוע סקירות מודיעין, לראות את כל החומר, אי אפשר בעד או נגד, הוא אמר לו, אין זמן, זה עכשיו או לא, אז אמרו, אז לא, ועכשיו הוא גם יכול להאשים אותם, למרות שאפילו אתם יודעים. בקיצור, הבנת, כל הסיפור הזה הוא סירחון אחד ענק. הבן אדם מאמר על החיים שלנו, הבן אדם באמצע מלחמה, לוקח איש, גדעון סער, שאני בן אדם שמעריך את יכולותיו, אם כי אם הוא עושה באמת המהלך הזה, בוא נאמר, מבחינתי זה מוציא שם רע לפופוליזם, אוקיי? ולמקיאווליזם, ובן אדם שלא מכיר את מערכת הביטחון כרגע, לא יודע מה יש, מה אין, מה אפשר, מה אי אפשר, הוא לא בתוך האירוע הזה, הוא יכול להיות שר ביטחון, אם הוא עושה עכשיו חפיפה של שלושה חודשים, ילמד את העסק בתקופת שלום, ועושה את כל זה רק כדי להנציח את ההשתמטות של החרדים. זה הדבר היחיד שאני רוצה שהציבור ידע, ובוא תשמע כמה דברים שאתה אמרת על גדעון סער. עכשיו, תקשיב, אני רוצה לגלות לך פה מאחורי הקלעים. התקשרתי אתמול לדרוקמן, חכה רגע, לוגם מים.
לוגם, לוגם!
לוגם, לוגם. מה, זה אין שיר כזה?
יש.
יש? סליחה. התקשרתי לדרוקמן, אמרתי לו, תקשיב אחי, זה חרום, אני צריך מחר את התוכנית עד שש בערב, כי אני יודע שאת קופמן אי אפשר להזיז, כי יש לי כל כך הרבה עניינים וציטוטים וטינופים של ינון על גדעון, שאני חייב להקריא אותם. הרי רק אם אני אקבל שקל על כל פעם שאמרת שענל זל, יהיה לי 1,500 פלוס מע"מ. הוא אמר לי, אדוני, אין על מה לדבר. אז גדעון סער, בתגובה, כל הכבוד לפוטין, אחרי שרוסיה חסמה את טוויטר והגבילה חלקית את הגישה לפייסבוק. אגב, עוד מעט זה יקרה גם פה. גדעון סער מאחל, זה הכל עינון, כן, מאחל לעובדיו חג שמח לרגל הולדת ישו. לא חשוב באיזה הקשר. גדעון סער היה הבטחה גדולה, ייזכר כקוריוז, חבל. אז אתה בעצם הולך פה על הקונספט של טראמפ, סד. תזכרי לי אחר כך משהו על טראמפ. מדהים. גדעון סער, הימין הערכי, רוצה למנות לתפקיד ממש את עורכת הדין של נוני מוזס, מן הסתם שמאלנית, אני בשוק. גם אני בשוק. כפי שפרסמתי בזמנו, מזמן בעינון ניוז, שר שבוי בידי המערכת המשפטית ולא יעשה שום רפורמה, חוץ מלקדם ממרום שני מנדטיו בסקרים, חוקים נגד נתניהו, ויש הקלטות, ויש עניינים, אבל אין לי, אני לא במצב רוח של לחפור היום, אני סתם, תראה, העסק הזה מוכר
חופר.
את עצמו, נכון. אז הנה משפט אחרון, זה מוכר את עצמו. גם הביביסטים, הקנאים ביותר, יודעים בתוך ליבם שהסיפור הזה זה ברון חברון על סטרואידים. זה אנחנו בתוך מלחמה ננציח את ההשתמטות של החרדים בעזרתו של גדעון סער, נחליף שר ביטחון תוך כדי מלחמה שלא הייתה כמותה, ונקבל עוד כמה חודשים בשלטון, לבריאות. לוגם לוגם של דקלו, נכון?
כן.
מישהו כתב לי, כן.
זה שאתה נוהג, זה לא אומר שאתה לא יכול למחוא כפיים. היום המכוניות הן די אוטומטיות, כן? אל תתחילו פיות.
לא רק שהן אוטומטיות, יש להן גם את הקטע הזה של שמירה על מסלול.
בדיוק.
לא צריך ידיים.
אנחנו מומחים בשמירה על מסלול.
תגיד, עקבת אחרי הקטע של טראמפ עם הכלבים והחתולים?
ברור.
אני לא מצליח רק על הדבר הזה עם כל הממים שיצאו ממנו.
כן, אגב, אתה יודע שניסו לחסל אותו עוד פעם, אפרופו טראמפ, אפרופו טראמפ, כן? דברים די מדהימים קורים שם, אני מבין שגם יש עכשיו טענה ש-ABC בכלל בשלו שם את ה... יש טענה של מישהו שעובד שם, שיש לו הקלטות והוכחות, שהכל היה תפור עם הצוות של קמלה, על השאלות, מה שואלים, מה לא שואלים, מה זה...
ראיתי את זה, אין לי מושג אם זה נכון.
מטורף, אם זה נכון זה מטורף.
אמר את זה מישהו מערוץ 14, לא, אין דברים כאלה.
מה?
כי כשנתניהו בא אליך, רשימת השאלות הקשות...
ממש לא.
ממש לא. טוב, בסדר, אוקיי. בסדר, ABC.
הנה אני אגיד לך בדיוק. שלחו לי כמה נושאים שאמרו, נשמח אם תדבר עליהם. אמרתי, סבבה, גם
לא,
ככה התכוונתי.
נשמה, כל מה שצריך זה פשוט להקשיב לרעיונות, לא מה שלחו לי.
שום דבר,
לא
משנה. אני חושב שאמרו לי את השאלות, ממש לא. מה רציתי להגיד לך? כמה דברים. אתה יודע מה, אתה הקראת לי כמה שזה, ארכיון שלי על גדעון סער. אני לא אקריא לך מה אתה אמרת על גדעון סער, כן? כל התשבורות שלו, רק אמרתי לך שאתה אמרת...
אבל הרגע, אינון, הרגע אמרתי לך. גדעון סער, אני מפריע לך, תן לי 30 שניות. כל מה שכתבתי על גדעון סער בתחומים האידיאולוגיים תקף. הבן אדם, עד לרגע זה, אני לפני הדיל המסריח הנוכחי, אוקיי? הבן אדם עד לרגע זה, הוא איש ימין אמיתי, הוא איש ימין אידיאולוגי, הוא לא היה תומך בהתנתקות בחיים, הוא לא היה מתנצל בפני ארדואן, הוא באמת, הוא וליברמן היחידים שלא נפלו בקונספציה של עזה, דרשו בדיוק כמוני, רק שאני לא חשוב, כל הזמן לעשות מה שצריך, ואני עומד, סליחה, זו עובדה.
עכשיו אני רוצה...
ברגע זה, אם היום, הוא עושה מה שהוא עושה, בשביל להציל את עצמו פוליטית, ומנשים את המפלצת, בוא נאמר ככה, איתי הוא סיים.
בוא, אפשר לחשוב באמת, נכון, עושה בשביל נכון. להציל את עצמו פוליטית, פוליטיקאי עושה מהלך בשביל להציל את עצמו פוליטית. מי שישמע, איזה אופורטוניזם, לא, מי שמע כזה שזה... דבר? אהוד לא, ברק לא עשה כאלה את... דברים. אהוד ברק ש... שעכשיו ממריד פה את כל מדינת ישראל, לא הציל ממריד. את עצמו פוליטית. מה אמרתי?
ממריד, כן, כן. לא, לא, אני חזרתי את זה בציל. אבל אם תקרא מה כתבתי על אהוד ברק באותה נסיבות, תראה שהייתי אחד המבקרים עם לוהה, וזה מה שאני אעשה עם גדעון סער.
וסלחת לו.
ואתה יכול להציל את עצמך פוליטית, אבל כשעל בצד השני זה חורבן המדינה, כן, ואתה יודע חורבן. את זה. אתה יודע, בוא, הרגע, אתה יודע למה אני יודע שהוא יודע את זה?
אבל גם
שפיתרו... אתה יודע למה אני יודע שהוא יודע את זה, גדעון סער, משפט אחרון?
נו.
כי זה מה שהוא אמר 230 אלף פעם עד לפני יום.
כן, בסדר, אבל אתם אמרתם שזה חורבן המדינה, גם כשהוא העיף את בוגי והביא את ליברמן.
אבל החורבן פה הוא קרה כבר.
ורוני דניאל, עליו השלום, ישב באולפן ואמר שילדיו לא יהיו בארץ. אוקיי, על זה שליברמן יהיה שר ביטחון.
תציץ רגע צפונה ודרומה, החורבן כבר פה.
בסדר, אוקיי, נו טוב. תשמע, אתם הרי בקץ הדמוקרטיה אצלכם זה תוכנית עבודה, זה לא איזשהו משהו שנופל עליכם.
לא, מניעתה של קץ, תרפות קץ הדמוקרטיה, זה תוכנית עבודה שלנו.
עכשיו, אפרופו הארכיונים שלי ושלך, אני רוצה להשמיע לך קטע מן הארכיון. קטע קצר, לא קטע ארוך.
שאתה, בבקשה.
בבקשה, שאתה דיברת פה בתוכנית, לא מכבר, תמיד טוב שיש ארכיון, ליתר ביטחון, אתה מבין? אם לא זוכרים משהו מה נאמר, יש מי שמוצא את הדברים, בבקשה.
תאחר, זה ניצחון בהצבעה.
ברור.
זהו. שתיים, אני חושב שאני יודע, בוודאות של 100%, שגדעון סער רוצה לחזור לליכוד, בערך... כמו שאתה עכשיו רוצה לאכול קערה מלאה שרימפס בחמאה ושום. בעצם אני חוזר בי, יש מצב שאתה רוצה.
לא, לא רוצה.
אז אני לא חוזר בי. ואני מוכן להתערב גם, בוא...
תננם, תננם.
יש לך מתי תאריך?
מה?
מתי זה? משהו? אתה
לא,
יודע,
גם
אתה...
לא, אני רק אומר, כאילו, הביטחון שלך, הנחרצות וכל הדבר הזה, וזה, אני אף פעם לא רציתי לאכול שרימפס.
באמת?
כן,
גם לא בגלגול הקודם כן, שלך?
אני חושב שפעם אחת טעמתי אחד, כאילו טעמתי, נדמה לי, זה היה בברבוניה, לא. הייתי יושב בברבוניה, כן?
וואלה.
כן.
עד אז, היום זה שם, אגב.
אז... בסדר, אני לא יודע, אני כבר היום כבר לא יושב במקומות כאלה, אבל יש מצב שאולי...
לשמחתנו.
שאולי כאילו נגעתי עם הלשון, עם הדבר הזה באיזה אחד כזה.
טוב, אז קודם כל עשית לי תיאבון לשרימפס בחמאה הזה, ושנית...
אבל באופן בסיסי, שנייה, אבל באופן בסיסי אין לי שום חשק לאכול לא כשר, להפך. אם יש משהו שממש כאילו דוחה אותי, זה אוכל לא כשר, אני אמרתי לך לא פעם, בעיניי התבלין הכי טעים זה הכשרות. לא, זה רק נותן לך בהערת אגב, כן? נותן לך בהערת אגב. לא, וזה אסור, ואני לא רוצה. ואותו דבר, אתה דיברת בנחרצות, וטעית. שוב
לא,
טעית.
לא טעיתי. ממש לא טעיתי.
נו, מה לא טעית?
לא טעיתי, אתה אפילו לא יודע להגיד לי מתי התאריך. יקירי, אני ישבתי, עוד שהיינו שדרים יחד באולפן, וגם הסברתי לך באמת שחצי שעה וחצי שנה, שהולכת לקום ממשלת שינוי, שגדעון סער ובנט יעשו את זה. אתה לא האמנת לשנייה, וזה קרה. וחלפו מאז 3 שנים, כמה? וכן, לאורך כל הדרך, הוא לא רצה, והוא קיבל ים של הצעות, הוא גם קיבל הצעה להיות ראש ממשלה בזמנו מנתניהו, כי הרי אסור להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים, אלא אם כן נתניהו מציע לך את זה, ויש מכתב. שנתניהו חתום עליו,
טוב,
והוא לא רצה.
שהבן, זה והבן לא
אדם, לא, אבל אתה, אבל הציטוט שהבאת לי,
כן,
הוא מזמן
אבל...
שזה היה נכון. עכשיו
בסדר.
מה לעשות?
זו הייתה האמת לשעתה.
הבן אדם נקבר פוליטית, ושינה את דעתו, אבל חוץ מכל זה, אני אבל מוכן להצהיר בכוחות עצמי שאני לא מבין כלום, כל התחזיות שלי קרסו, אני בכלל לא האירוע, בניגוד לך, כך תשמע 13 שניות של נתניהו.
איך הגענו לזה שאתה עכשיו משמיע לי קטעים?
לא משנה, אנחנו עכשיו, אז ברשותך, 13 שניות של נתניהו על שר.
נתניהו.
כן.
רק האיש השני הכי חזק בסדר והוא נמצא פה כמה ימים והייתי שהתקשורת לא מעניין אותם בכלל, כלום לא מעניין אותם כל מה, לא היחידי שמעניין אותם זה מזימת המאה ואז אני בוא אני אגיד לכם זה כמה שבועות שאני יודע שזה שר לשעבר בנקוד, מדבר עם גורמים בקואליציה ולקח איזה תרגיל חתרני שאני אביא את הליכוד לניצחון סוחף בבחירות ואחר כך ידאגו שאני לא יהיה ראש ממשלה בוא נגיד ככה בניגוד לרצון בוחרי הליכוד בניגוד לרצון הציבור בניגוד לדמוקרטיה אז אני מסתובב בארץ הארץ יחד עם איתכם, ואני רואה את התמיכה האדירה בי, ברעייתי, תמיכה שאני לא זוכר אותה מאז שנכנסתי לפוליטיקה. ולכן מלכתחילה זה נועד לכישלון, כי הציבור לא...
מזימת המאה הוא קרא לזה אז, אבל תשמע...
הוא קרא לזה, אתם קראתם לזה מזימת המאה.
לא, 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 מזימת המאה זה שלו, בוא נשמע. א', היא לא הייתה...
אגב, זה לא היה 13 שניות.
היא לא הייתה קיימת.
ואתה עכשיו על החשבון שלי.
לא, לא, קודם כל אתה צודק. חשבתי שזה היה 13 שניות, והנה שוב טעיתי, אני מתנצל.
כן, אבל מה קרה בתכלס? באמת, גדעון סער קרא תיגר על המנהיגות שלו, וראינו מה קרה איתו. קראו איתו דברים מאוד רעים. הוא הגיע לזה שהוא הכשיר ממשלת שמאל, ישב עם הבאס, ישב עם מרץ, הביא את גלי בערב מיירה, גרם לעצמו נזק מאוד גדול, מפח נפש מאוד גדול, תלאות מאוד גדולות. אני מניח שהוא עבר שנים לא קלות. הוא הגיע למקומות לא טובים. בגלל שהוא באמת חתר תחת נתניהו בליכוד, חתר תחת הנהגתו של נתניהו. אותו דבר אגב עם גלנט. זה בדיוק מה שקורה עם גלנט. גלנט חשב שביבי לא יכול לפטר אותו, שהוא לא יעיז לפטר אותו. והרשה לעצמו לעשות מסיבת עיתונאים בזמן הרפורמה נגד נתניהו, בזמן שנתניהו בחול. והרשה לעצמו כל היום עכשיו, במשך שבועות, להיות לעומתי, לצעוק עליו בקבינט, להגיד שהוא יכול להחליט להרוג את החטופים, לתדרך נגדו כל היום את כל השופרות שלו בתקשורת, לעשות, לעמוד מול ערב ערב, אתה רואה את דנה וייס וכל הזה, ובעיתונים, כל הוורטר, כל החבורה, וורטר ונדב ויאל וכל אל וכולם, וברנע וכולם, אתה רואה איך גלן, הרי אני יודע לזהות מקורות. הייתי פעם עיתונאי, אמנם זה היה מזמן, אבל אני יודע לזה עוד מזמן. מקורות, כן? מה לעשות? אני רואה איך גלנט מתדרך נגד נתניהו, זה אירוע מופרע.
ינואר 22.
אז מה שקרה לגדעון סער בזמנו, קורה עכשיו לגלנט, אל תתעסקו עם נתניהו. הוא ראש הממשלה שלכם, אל תתעסקו עם המנהיגות שלו. אז עכשיו פתאום, ביממה האחרונה, גלנט התעורר והתחיל להגיד ולתדרך, מה פתאום, אני לא לעומתי, אני יודע שהוא מתדרך עכשיו. אני לא לעומתי ואני חושב בדיוק כמוהו, ואני חושב שצריך מלחמה, מדבר עם עיתונאים, מדבר עם האמריקאים, זה מאוחר מדי. כנראה זה מאוחר מדי. אני אומר את זה בצער, תדע לך שאני פרגנתי מאוד לגלנט בתחילת המלחמה, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה. אני הייתי מאוד מרוצה ממנו בתחילת המלחמה.
יש לי עוד כמה דברים לעשות חוץ מלזכור למי אתה מפרגן.
לא, אני חושב, לא, אתה דווקא די זוכר.
מי שנמצא ליד נתניהו ועובד אותו,
לא, דיברתי על המלחמה, הוא דיבר על קנייה או מוות וזה, פתאום הוא הסתובב, נהיה עם מערכת הביטחון הזאת, עם כל הקונספציה עוד פעם, של להיכנע, לוותר, להפסיק את המלחמה, לצאת מפילדלפי, וואלה, לא קניתי. לא קניתי, עזוב, בלי קשר לנתניהו. לא קניתי את האירוע, לא מבין מה קרה לו. לא רצה מלחמה בצפון, לא זה. אני יודע שהוא לא רצה מלחמה בצפון. עכשיו הוא שינה את עמדתו, אני יודע שהוא לא רצה את... בוא, אל תשאל אותי איך אני יודע, אני יודע. אני יודע, הוא לא רצה מלחמה בצפון, אז כאירוע לא טוב.
אז ה-11 באוקטובר לא קרה?
מה? ה-11 באוקטובר קרה במשמרת של גלנט. כן, רק אצלכם, בגלל שהוא...
כן, אבל מי תמך בזה ומי התנגד? לא הבנתי במשמרת של גלנט. לא שאלתי על השבעה באוקטובר, מה, נהיית נתניהו, סני לי?
מה?
11 באוקטובר, כשהמטוסי חיל האוויר 50 באוויר...
זה בכלל. זה טוב שאתה מזכיר לי את זה.
אז אלה עובדות.
טוב שאתה מזכיר לי את זה. ב-11 באוקטובר, זה לא לטובת גלנט מה שאתה מזכיר.
ברור.
גלנט הציעה הצעה מטופשת מאוד. גלנט הציעה הצעה שאם היא הייתה נכונה והיינו מתחילים מלחמה עם חיזבאללה, אז היינו, וחמאס היה כולו עם עשרות אלפי טילים, היינו נכנסים לתוך מערכה שבה עשרות אלפי טילים מצפון ועשרות אלפי טילים מדרום, בו זמנית, סימולטנית, אם יש יכולת, אני מניח שהחותים היו נכנסים, והאיראנים יש מצב שהיו נכנסים, מלחמה האזורית, זה בדיוק מה שסינואר רצה. גלנט ממש שיחק לידיו של סינוארים, היינו עושים את הדבר הזה. כשהמחסנים שלך לא מלאים, כשאתה לא ערוך למלחמה, צהל בכלל לא היה ערוך למלחמה ב-11 באוקטובר. זה אירוע מפגר מוחלט, כאילו, אירוע מטומטם לחלוטין, ההצעה שם. פשוט להיכנס לזירה, גם מהצפון, גם מהדרום, בו זמנית סימולטנית. פה עכשיו, מה שנתניהו עשה, חיסלנו את חמאס, ועכשיו עושים בהדרגה, עכשיו אפשר להתעסק מול חיזבאללה. אין שאלה שזה הייתה הצעה מטומטמת. וזה לא לטובתו של גלנט. סוס דואר צריך לדעת לדור למקומות הנכונים. עכשיו לסיום אני רוצה להשמיע לך משהו רק משעשע של יאיר לפיד, שהוא עושה לפיד והיפוכו באותו סינק. זה לא, אתה לא מחכה. מצד אחד הוא אומר, זה יקצר את תקופת, זה יקצר את תקופת הממשלה, המהלך הזה של החלפת גלנט. דבר שני, הוא אומר, זה יאריך את תקופת הממשלה, וזה יקצר את תקופת הממשלה. הוא אומר את זה באותו משפט. תשים לב, אני מבקש ממך לשים לב, אל תתחיל עכשיו להתפזר לי, בבקשה.
זה אסון להחליף באמצע מלחמה שר ביטחון, כשאנחנו, יש לנו כל כך הרבה אתגרים, ויותר גרוע מזה, זה לתת לנתניהו עוד זמן לממשלה שרק מביאה וגורמת אסונות למדינת
זמן,
ישראל.
עוד זמן לממשלה.
אני מאמין ומקווה שגיעת הממשלה. אני אגב בניגוד לאחרים, לא חושב שזה יחזק את הממשלה, אני חושב שזה יחליש אותה, זה ייצר בלגן בתוך הליכוד, זה ירגיע אותם ליומיים, בסוף זה יגרום לממשלה ליפול, לא להתחזק ולא לשרוד זמן.
זה יאריך את ימי הממשלה, אבל זה יגרום לממשלה ליפול, וזה לא יאריך את כהונתה. זה יאיר לפיד קלאסי, גבירותיי ורבותיי. קיבלתם מזוקק בתשובה אחת, כן, בתשובה אחת, בסינק אחד, ורק אני אגיד לך לסיום, שהקטע שאמרת שאתם לא צועקים בהפגנות בחירות עכשיו, ושאין קמפיין בחירות עכשיו, זה הקטע העיתולי של הבוקר. בוקר טוב.
אנחנו נצא לדיווחי תנועה ותמשיך.
מבין מה אני אומר?
כן, אז ככה. קודם כל, הציטוט שהשמעת ממני הוא מינואר 22, וזה כמובן המשך מסע השקרים והנדסת התודעה. כן, בינואר 22 היו לו הרבה הצעות, והוא לא רצה לחזור לליכוד. דברים השתנו מאז, אנחנו באוקטובר תכף 24.
זה לא אני השתניתי, זה המציאות השתנתה.
המציאות הפוליטית כל הזמן משתנה, אתה יודע למה אני אומר את זה? כי אני מסתכל על שרי הביטחון שהיו לו. איך סיים איציק מורדכי? איך סיים ליברמן? איך סיים ברק? איך סיים בנט? איך סיים בוגי? תמיד זה אותו דבר. הלאה. צהל לא היה ערוך למלחמה ב-11 באוקטובר, זה הצעה מטומטמת. אם במקרה מישהו אחר היה ראש ממשלה, מה שאתם הייתם עושים, כי הציבור לא מכיר את ההצעה הזו.
אגב, על הקרדיט, צריך לתת קרדיט לסינק שלך לאנסטסיה שוקן מהטוויטר, שהעלתה את זה.
טוב. הצעה ממש... ממש, אבל ממש לא מטומטמת, הצעה שהייתה משנה מה? את פני המזרח התיכון, ב-11 באוקטובר, וכל ממשלת ימין על מלא מלא מלא, כפי שזו מתיימרת, הייתה אמורה לקבל את ההצעה הזו, ולבצע אותה. העובדה היא שגלנט תמך, ונתניהו התנגד.
גם סמוטריץ' תמך. גם סמוטריץ' תמך, ואמר לפני שבועיים שהוא טעה.
סמוטריץ' לא העניין שלנו כרגע, הוא גם טועה בתור שר אוצר, ומוביל אותנו לחורבן כלכלי, אז מה? עכשיו, אמרת משפט מקודם מדהים. הוא לא נותן גיבוי לזה לראש הממשלה, ופתאום הוא מסתובב נהיה עם כל מערכת הביטחון הזאת. וואלה, שר ביטחון שפועל ביצה אחת ובראש אחד עם מערכת הביטחון, זה נורא. כמובן שאם מערכת הביטחון תגיד, תאשר את הכסף הקטרי, אז משתמשים בה, ואם מערכת הביטחון תאשר, כי הרי הוא עושה את עסקת שליט בגלל שדיסקין או שמיסקין או יורם כהן שינה את דעתו, כשזה מתאים לכם. כן, יואב גלנט בראש אחד עם הרמטכ"ל מערכת הביטחון, ככה זה צריך להיות. מי שלא, מי שהולך עכשיו לסדר השתמטות המונית לחרדים בתוך כדי מלחמה ומחליף שר ביטחון מלחמה, זה השני, זאת אומרת נתניהו. עוד דבר מדהים שאמרת, אגב בפתיחת שעה שנייה אני אשמיע לך שיחה שלך וגדעון סער, יהיה מעניין. וגדעון סער קרא תיגר על המנהיגות שלו. חבר'ה, אנחנו בעידן שבו להעז להתמודד בפריימריז על רשות הליכוד, זה קרא תיגר, זה בוגד, זה קרא יולי אדלשטיין, רק אמר שהוא רוצה, וגדעון סער שעז. אני הייתי בליכוד כשהיה לוי ושמיר ושרון וארנס ובגין, וכולם התמודדו וכולם עשו את זה בצורה ספורטיבית, ולא חשבו שזה קריאת תיגר. אתם יודעים למה? כי הליכוד זה מזמן קאט של שטופי מוח. ולא, הוא לא הקים ממשלת שמאל, גדעון סער. הממשלה שהוא הקים הייתה פי מיליון, גם יותר ימנית בתוצאות, וגם יותר טובה מהנוכחית. ולסיום, קודם כל, אתם יודעים שהיה ביחידת הבקרה האווירית של חיל האוויר במירון, הרוסה. והבוקר מה שמדברים, היו פשוט תמונות לוויין, אצל אור פיאלקוב בטוויטר, זה איך מחליפים את שר הביטחון. גלית דיסטל, פברואר 2022, חודש אחרי שאני אמרתי מה שאינו נשמע מקודם, כמה המדינה הזאת חולה? העובדה שיש עשרות עדויות על תחקיר גנוז של הארץ, עודות פרשיות המין של שר, אני אומר פייק, ובכל זאת הוא יושב כשר משפטים עם היועמשית שהוא מדמינה כדי לדון על פרשיית הריגול שהוא עצמו הרוויח ממנה, אומר את הכל. אל תעצרו את נשימתכם, ישראל הייתה ועודנה אחת המדינות הרכובות בעולם, פה אני זורם איתה, ויש עוד ציוץ שלה שאומר שהיא לא תהיה במפלגה שבה שר ירשו לו לחזור. אז זה בבקשה גברת דיסטל, ממתינים להתפטרותך, ספוילר, לא יקרה.
איי, טוב, מה קורה? מה המצב ככה?
תשים שיר.
שיר, לוגם, לוגם.
לוגם, לוגם. ביד הסוף, כאילו, קצת לשינוי אווירה.
לא, לא, יש לנו...
אבל אתה לא לוגם, אתה כבר אין שאין כיף איתך.
ראיתי מה שכן מצחיק, זה שראיתי בכותרת בוויינט היום, של כתבה של טובה צימוקי, אני מניח שזה מידיעות אחרונות, הכל בסכנה. המשטרה נפלה, וכאילו, הכל בסכנה. כן, הכל נשבר לנו, הכל הולך לי על האבדון. שזה מצחיק, כן? כלומר, שהם כותבים שם את הדברים בצורה הזאת. צלע אחת של המשולש מונתה על ידי המפכ"ל דני לוי, החשש למשולש השליטה, היועמ"ש פרקליט המדינה וראש אגף חקירות. צלע אחת של המשולש מונתה על ידי דני לוי, כלומר על ידי, או בברכת השר בן גביר. כלומר, בן גביר כשר אסור לו למנות. אסור לו למנות, זה כמו שנדב אייל כתב. כל מינוי הוא ג'וב. תבינו, כל החלטה היא פוליטית. אצלם אין החלטות פוליטיות, אצלם אין ג'ובים. כשיער לפיד ממנה את הבת דודה שלו בקקל, זה לא ג'וב.
לתפקיד בהתנדבות.
כן, כשהוא ממנה את רידה רינאוי ג'ואבי, או איך שקוראים לה, לקונסולית.
לא, לא קרה.
לקונסולית בסין, זה לא ג'וב. אצלם אין ג'ובים, אצלם זה הכל תפקידים ערכיים, מוסריים, יהודיים, כן? זה האירוע. זה האירוע. בימין, כל מינוי הוא ג'וב. כל החלטה היא פוליטית, או כמו שכתבו אחים לנשק אתמול, המדינה הזו שלנו. ככה הם כתבו, צייצו, המדינה הזו שלנו.
ממש.
מרב כהן, יש לה איזה סינק, וואי, איך לא הבאתי אותו, שהיא אומרת, אל תתפלא לארצי ורונן בר, אתם צריכים ללכת אחרי השבעה באוקטובר, אבל אל תלכו, הם ימנו את אנשי שלומם.
מה זאת אומרת למרב כהן? סליחה, אני הייתי ראשון, אני כתבתי את זה ביום שישי, מה אתה גונב את הקרדיט פה?
אבי בניהו, כן, צייץ אתמול, אל תוציאו מכלל אפשרות, שעכשיו נתניהו ושר, סוגרים מי יהיה הרמטכ"ל וסגנו, באמת, לאן הגענו? ראש הממשלה ומי שאמור להיות שר הביטחון, תופרים מי יהיה הרמטכ"ל, ככה הדמוקרטיות נופלות.
לא, אתה שכחת, מחליפים שר ביטחון תוך כדי מלחמה, כדי שאפשר יהיה לתפור תפירה בניגוד לדעתו של שר הביטחון המכהן.
השורה התחתונה היא שראש ממשלה ממנה שר ביטחון, כן, ומחליטים מי יהיה הרמטכ"ל, זה האירוע, אתם פשוט,
אתה מודע לזה ששר ביטחון מביא את השם של הרמטכ"ל?
כן.
או שאני צריך להסביר לך את זה.
לכן הוא מדבר עם שר ביטחון.
אז הוא מחליף אותו באמצע מלחמה, כדי שיוכל לעשות את הקומבינה עם גדעון סער.
אתם מיניתם, בני גנץ מינה שבוע לפני בחירות רמטכ"ל. אתם חטפתם רמטכ"ל, אתם גנבתם רמטכ"ל, את הרצי הלוי, הרמטכ"ל הכי כושל בצה"ל, אתם גנבתם.
ומי ראש הממשלה הכי כושל בהיסטוריה?
שבוע לפני בחירות. זה מה שאתם עשיתם.
תינפת עכשיו רמטכ"ל תוך כדי מלחמה, ולא בפעם הראשונה.
לא, באמת.
ולא ענית לי. מי ראש הממשלה הכושל ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, מאז תקופת בית ראשון?
אני יכול להגיד לך מי ראש הממשלה הכי טוב. אני יכול להגיד לך מי ראש הממשלה הכי הרבה זמן. אבל אתה לא יכול לבוא ולבכות על זה שאני מתנף על צהל, בזמן שאתה וחבריך קוראים למשטרה שטאזי, קגב, אני יודע מה עוד זה, סקוריטטה,
מיליציות
של בן גביר,
בריונים.
אתה לא יכול לבוא ולהתבחין, אתם מעבירים ביקורת על צהל, זה לא עובד, האירוע לא עובד. אם היית מכבד את המשטרה, שעשרות ממנה נפלו בשבעה באוקטובר, ואנשים שם עובדים מסביב לשעון, יום ולילה,
אני מכבד אותה מאוד, לשלום. ואין יום שאני לא מזכיר את זה, ורק בוא נסכם, כי שר רוצה פרסומות, אז בוא נסכם.
הגעתם לזה שיוסי מזרחי שואל
את דובר המשטרה להכפיש עיתונאים שנמצאים פה. אני הולך להסכים איתך על משהו. זה באמת, כמו שאמרת, זה באמת לא עובד. אתה יודע איך אני יודע? אני מסתכל לצפון ולדרום.
מה אני אומר?
ברור.
כי אני לא לגמרי הבנתי.
אני אסביר לך בחדשות, זה עוד כמה, חצי שעה, חצי דקה.
חצי דקה.
אתן לך הסבר לוגי,
מפורט. יש עוד שעה אגב?
כנראה שכן, בחדשות יודיעו לנו. תהיו במתח.
כמה קפה אני יכול לשתות? ואני עוד עולה לירושלים היום, יש לי פגישות בירושלים היום. עיר הקודש, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. ותשכון בתוכה כאשר דיברת. העיר
שצריכה 2 מיליארד שקל כל שנה ממשלם המיסים כדי לעמוד על הרגליים, כי רובה חרדית. כל מדינת ישראל תראה ככה עוד באזור 20 שנה, ואני מקווה אבל שיהיה לך כיף.
תבין, בקיצור, מה אני אומר? אני אומר שבאמת צריך לבדוק פה מה, למה צריך לפטר את גלנט, האם בגלל שהוא סוכן אמריקאי, האם בגלל שהוא סוכן של קפלן והשמאל, האם בגלל שהוא מתדרך נגד ראש הממשלה בטירוף נגד, במהלך כל המלחמה הזאת, האם בגלל שהוא לעומתי לראש הממשלה ותוקע וצועק עליו בקבינט וכל מיני דברים כאלה, לא יודע, אני לא יודע מה לבחור, אבל תסכים איתי, אני מניח שתסכים איתי, שראש ממשלה לא יכול לתפקד עם ראש, עם שר ביטחון, שכל היום הוא שהוא לעומתי ומתדרך נגדו בתקשורת. אתה מסכים איתי שהאירוע הוא בעייתי?
כן, אבל מתכיוונו של ראש הממשלה, לא של שר ביטחון.
זאת אומרת, צריך לפטר את ראש הממשלה, בזמן מלחמה.
לא, היה צריך להחליף אותו מזמן, אבל זה תקלה, זה לא קרה, מה לעשות, אני מקבל את הדבר.
אבל אתה מבין שהאירוע הוא בעייתי.
אני אגיד לך במשפט אחד, כשכל שרי הביטחון מגיעים לאותו מצב עם נתניהו לאורך 17 שנה, סימן שהבעיה היא נתניהו. נקסט.
נקסט. נקסט.
זהו, זה מה שהכנת? בשביל זה באת בבוקר?
לא, האמת שאני מחפש איזה משהו. ההוא יושב לך על עברית, תצא לפרסומת אחת, תצא לפרסומת אחת.
בסדר, אבל לא על ההתחלה, בוא, נשמע.
אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק.
לפעמים גם אני צודק.
כן.
כן.
לפעמים גם...
לפעמים שר טועה, כן. אבל זה לא קורה הרבה.
זה לא קורה הרבה. תראה, מה רציתי להגיד לך? כמה דברים. קודם כל, כותב בצדק בחור בשם ארז... ארז... ארז, ארז, תדמור. דנה וייס, נקודותיים. אין כאן עילה ביטחונית, זה ברור. לאורך כל הדרך, ראש הממשלה מסרב לקבל את המלצות מערכת הביטחון, הוא מסרב לקבל את המלצות שר הביטחון, ולכן, כשהוא יצטרך לנמק את הפיתורים, הוא לא יוכל לטעון שיש מצב ביטחוני בעייתי, כי הוא זה שלא מקבל את ההמלצות המקצועיות של דרך מערכת הביטחון. מה זה הזיה? זה הזיה, זו הזיה, לא זה הזיה, זו הזיה. שמעת מה היא אמרה?
לא הקשבתי, אומר...
תקשיב לקטע הזה עוד פעם, אני מקריא לך את זה עוד פעם. תקשיב מה היא אמרה אתמול. אין כאן עילה ביטחונית, זה ברור. לאורך כל הדרך, ראש הממשלה מסרב לקבל את המלצות מערכת הביטחון, הוא מסרב לקבל את המלצות שר הביטחון, ולכן, כשהוא יצטרך לנמק את הפיתורים שהוא לא יוכל, הוא לא יוכל לטעון שיש מצב ביטחוני בעייתי, כי הוא זה שלא מקבל את המלצות המקצועיות של דרג מערכת הביטחון.
יופי. מה עוד?
גאונות. אוקיי, טוב, הלאה. שקמה ברסלר. שקמה ברסלר. מה יהיה עם המסיטה הזאת, שקמה ברסלר? היא כותבת...
אני יכול להגיד לך, בוא נאמר, לא בעוד הרבה זמן, לא יהיו יותר שקמות ברסלר, ואתה okay. צריך להסתדר עם ארז תדמור, שהרזומה הכי מפואר שלו זה שהוא הורשע בגניבת אמל"ח מצה"ל.
זה כן, זה מזכיר לי את הורשע, הבן גביר שהוא הורשע בתמיכה בטרור על זה שהוא חילק פליירים...
של ארגוני טרור.
כן, okay. של כהן החי, חילק פליירים, כן?
כן, אבל יש לו עוד כמה הרשעות.
זה התמיכה שלו בטרור, העבריין. זה העבריין, חילק פליירים.
בסוף, יש הרשעה ויש אין הרשעה.
גם אנשים האלה בבית כנסת רק חילקו פליירים, לא? ולארז
תדמור יש הרשעה. ואפילו לשר נתניהו יש הרשעה.
גם אנשים האלה בבית כנסת חילקו פליירים, לא?
כן, אבל לא שדרה. אתה יודע מה? אתה יודע מה עשית עכשיו?
נו.
הסברת את כל האירוע במשפט אחד.
זהו, אני עכשיו...
ההבדל בין פלייר של שלח את עמי עם תמונות של שישה חטופים, לפלייר של כהן החי. תמשיך, אני מפריע.
לא, ההבדל הוא לחלק פלייר...
אני מפריע לך, תעזוב, עזוב.
הנה, אז אני ממשיך. ההבדל הוא בין לחלק פלייר ברחוב, לבין לחדור למקום פרטי, ולשים את זה בבית כנסת.
שקר וכזב. לכל בית כנסת, כל אחד מאיתנו יכול לפתוח את הדלת, ולהיכנס, כן נכון. בוודאות של 1000%, וזה עצוב שאני צריך להגיד לך את זה. יהודי, כן, היהודי, אדמור.
אתה שם לב כמה אתה מפריע לי?
אורי זוהר מתהפך בקברו, ואייל גולן מתהפך בסלטו. אבל, סלח לי, אתה כל הזמן מכניס אותי, אני אומר לך, תמשיך, אני לא רוצה להתערב. הרגע זה היה, מה אתה צוחק?
שקמה כותבת, מוכנים בעמדות. אתם מבינים את הטרמינולוגיה? מוכנים בעמדות. הכל צבאי, הכל לוחמני, מוכנים בקרב, אנחנו ננצח בקרב, אנחנו זה, רק לצהל הם סרבו להתגייס, כן, והביאו עלינו את האסון הזה, רק שם הם סרבו. חוץ מזה, נגד הימין, נגד ביבי, הם כל הזמן מלחמות, מתגייסים, קרבות, עמדות, כל היום, על מזבח הכיסא הפוליטי והחרבת המדינה, החטופים ואחינו הלוחמים, הם עשה לעולה, לא במשמרת שלנו, כמה היא מסיתה, כמה כל היום, זאת, זה לא יאמן הדבר הזה, כל היום עסוקה, כמו איזה טלפרומטר מהלך, השם ישמור ויציל. טוב, הלאה, דנה טיפלנו, שקמה טיפלנו, לפיד טיפלנו, מי נשאר לנו פה? אני רוצה להקריא לך משהו מעניין, כן? אני לא מדבר בכלל, המטה לשחרור החטופים, שבכלל זה הודעות קפלניסטיות, אתה יודע, הוא נחטף המטה הזה על ידי ליאור חורב ומרב לפידות, זה שני קפלניסטים, הם מוציאים הודעות, הכי קיצוניות שיש, זה הפקרה, וזה, והערכים, זה לא יהודי, על זה ששר יחליף את גלנט, כן? מהלך פוליטי, זה כאילו, עכשיו, כשאתה חושב על זה, בסוף, שר בא עם עוד 4 אצבעות לממשלה, לקואליציה, זה עוד אצבעות בממשלה, שמדללו דווקא את בן גביר, שמתנגד לכל עסקה, כלומר, דווקא אם אתם כמתה בעד עסקת חטופים, אם אתם רוצים עסקה לשחרור חטופים, אתם צריכים לברך על זה שנכנסת עוד מפלגה, שהסיכוי שתצביע בעד עסקה הוא יותר גדול ותדלל את בן גביר, אבל זה לא משנה, כי זה קפלניסטים, זה בכלל לא משנה, זה להפיל את הממשלה, זה מתה להפלת הממשלה. המתה הזה לא מייצג את כל המשפחות, הוא מייצג מיעוט של המשפחות. זאת האמת, הוא נחטף. זה האירוע. עכשיו תקשיבו לציוץ של סטנדאפיסט בשם אלדד שטרית, מי שמכיר. שמעו סיפור מבאס, הוא כותב, לפני כמה שבועות קיבלתי הודעה מחבר טוב, סטנדאפיסט די מפורסם, שכתב לי, הקריאו ציוץ שלך בערוץ 14. הציוץ לא היה פוליטי בשום צורה, וכמובן שאף אחד לא ידע אותי או ביקש רשות. והוא ממשיך, זו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי על זה, מאז הוא הפסיק לדבר איתי, והסיר עוקב בכל הרשתות, בגלל שהקריאו, יכול להיות שאצלנו בפטריוטים, אני לא יודע, אגב, הרייטינג אתמול היה 8-3, בגלל שהקריאו, או שאנחנו הקראנו ציוץ שלו, בערוץ 14, הבן אדם, כן, הפסיק לדבר איתו, והוריד לו, וניתק איתו מגע מכל הרשתות החברתיות. זה קווים לדמותו של השמאל. קווים לדמותו של השמאל. כן? אני יכול לספר לכם פה בעריכות על אנשים שנתקו איתי קשר. שנתקו איתי קשר בגלל שאני, העמדות הפוליטיות שלי, שהיו חברים טובים שלי. וזה לא רק אני, זה הרבה אנשים בימין. הפוך זה בדרך כלל לא קורה. ימנים לא מנתקים קשר עם שמאלנים בגלל הדעות הפוליטיות שלהם. אבל שמאלנים מחרימים. כמו שמחרימים את ערוץ 14, כמו שרוצים לסתום לו את הפה, כמו שמשתיקים אנשים, כמו שלא נותנים בכל המערכות לביביסטים להיכנס, כמו שאין אף ביביסט בכל כלי התקשורת במדינת ישראל, חוץ מערוץ 14 וגלי ישראל. שום דבר, כן, אין כלום, אין אף ביביסט, כי זה הפנקס האדום. זה הסזון להשתקה. זה האירוע של ההסגרה לבריטים. זה האירוע, אנחנו נמצאים באותו אירוע. ולכן, סטנדאפיסט, שמקריאים ציוץ שלו בערוץ 14, בן אדם מפסיק לדבר איתו ומוחק אותו מכל הרשתות החברתיות. זה האירוע, שתבינו איפה אנחנו נמצאים. זה השמאל. בולשוויקים. 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 וכמו שהיה בקיבוצים בזמנו, תמיד הם איחוד, מאוחד, כן, אחדות, אחדות העבודה, איחוד, המאוחד, הכל מאוחד, עם ישראל, דגל ישראל, הכל אליטיסטי, הכל זה... בתכלס, בולשוויקים, סותמי פיות. תשאלו את בן כמה פעמים אומרים לו איך אתה משדר עם ינון מגל. תשאלו אותו. כמה פעמים אנשים ביום שואלים אותו איך אתה מכשיר אותו, הוא מכשיר אותי. את השרץ. השרץ. אותי הוא מכשיר. בוקר טוב.
לצערי... אתה באמת שרץ, אבל אל תיעלב מזה, כאילו...
אל תיעלב, שרץ חיובי.
שרץ קשר, כמו שדיברת על השרץ. והשאלות האלה שואלים אותי במאות ובאלפים, הן לגיטימיות. הסיבה היחידה שאני יושב פה, היא שאם אני לא יושב פה, או שתשדר לבד, או שתשדר עם מישהו שהוא קצת פחות בקי, ושולט בחומר מעיתונאי שנמצא 40 שנה בתוך הטירוף הזה, ואני מתייחס לזה כאל משמרת.
בחרדת קודש.
האמת נכון, ואתה למרבה הצער, אני אומר את זה בעצב, כי אתה לא נולדת כזה, אתה אחד הגורמים הכי מסיתים והכי מפרקים והכי חורבניים שיש במדינה בעידן הזה. אני אומר את זה בכאב רב, אבל אתה גררת אותי למקום שלא רציתי להגיע אליו.
אגב, שרץ כשר לי... זה חגב, לדעתי. חגב הוא שרץ כשר.
חגב הוא לא שרץ, הוא חרק.
איזה שרץ? זה אכילה לשרצים, זה שרצים ורמסים.
לא, רמס כן, שרץ לא, אבל עזוב. אתה שרץ כשר, אמרתי מקודם. הבדיחה הראשונה הייתה ימניים, לא מנתקים קשר עם שמאלנים. נכון, הם רק קוראים לגרש אותם מבית הכנסת. או באים פיזית לגרש אותם מהסוכה. או עם המגפון לצרוח את נערת הליווי של האחים המוסלמים, ולצרוח אתם בנים של נוכריות שבאו לכאן אחרי המלחמה, נאציות בעצם, אתם כל השמאלנים. לא שיש פה עדיין שמאלנים, כן, הרי הוא מנסה להפוך את זה לימין שמאל. זה לא ימין שמאל. למה זה לא ימין שמאל? כי ב-11 באוקטובר ממשלת ימין הייתה מבצעת את מה שגלנט וצהל ביקשו, וכי ב... מה התאריך היום? ב-17 בספטמבר 24, ממשלת ימין אמיתית לא הייתה משחררת הבוקר. הבוקר. את הגופה של זה שרצח 3 ישראלים במעבר עליהם בחזרה לביתו. זאת אומרת שזה לא ימין שמאל, זה, כן, זה פולחן אישיות. עכשיו, מתי להפלת הממשלה? הודעה. אופוזיציה צריכה להפיל את הממשלה באופן כללי מהרגע הראשון שהיא קמה. באופן לא כללי...
המטה לשחרור החטופים הוא אופוזיציה?
לא, אתה עכשיו דיברת על כל השקמה וכל השמיקמה. ואם אני הייתי בן למשפחה של חטופים או שקולה, הייתי עושה הכל כדי לגרש את הממשלה הזו ועל כל חבריה לאי השדים. כי מדובר באנשים שהעמיתו חורבן על ישראל, אבל לא חורבן קונבנציונלי. חורבן שאף אחד לא האמין, כולל אני, נביא החורבן, כן? לא האמנתי בחיים שזה יגיע עד... כל הזמן אני אומר, זה ייגמר בבכי ונתניהו וזה בסוף וזה יתפוצץ. לא חשבתי על סדר הגודל הזה, שעדיין שנה אחרי, אנחנו מתווכחים אם לעשות, וכן פעולה צבאית, לא פעולה צבאית בצפון, אולי, מתי, הצה"ל להתכון, מטון, מקודם נתת סדרה של תירוצים, למה הוא אמר לא ב-11 באוקטובר? הבן אדם עם החיתול המלא. אז כן, יש מטה להפלת הממשלה, קוראים לזה אופוזיציה, בפעם הקודמת שהייתה פה ממשלה, שעשתה פה רק דברים טובים, הם הקימו את המטה ביום הראשון, ופרקו את הממשלה, אותה סילמן, נביאת החורבן מספר 3, בגלל חוק החמץ או איזו החלטה בבגץ, שאסור לעשות חיפוש על גופך בכניסה לבית חולים בפסח, כן? זה היה לגיטימי. עכשיו, אחרי שקברנו כבר 2,000 איש, כן? זה לא לגיטימי. עוד דבר שאתם צריכים לשים אליו לב, גלנט סוכן אמריקאי. אתם מבינים? הוא אמר את זה עכשיו. יואב גלנט, סוכן אמריקאי. קודם כל, יואב גלנט מעולם לא שינה את שמו לבניטאי, והתחתן עם שיקסה, ותכנן לרדת, ירד מהארץ, ליטרלי, ולעשות קריירה כסוכן אמריקאי. שתיים, בלי אמריקאים אנחנו שווים גרוש. אני מצטער להגיד את זה. אבל גם עכשיו, כשהם לקחו חזרה נוסעת מטוסים אחת, התחננו שישאירו אותה. ואם ללמלא ביידן בא לפה בגופו ואומר דונט, לך תדע איך זה היה נגמר ברגעים הכי קשים שלנו. אבל הוא סוכן אמריקאי, וגם עכשיו, ברגע זה, אנחנו מתחננים שישלחו לנו את הפצצות של הטון, שעדיין לא שלחו מהמשלוח ההוא, ובכל רגע נתון, בכל
החלט... טונה, לא טון, טונה.
שיהיה טונה, טונה. אז הוא סוכן, אבל זה בגדול, זה די הגיוני, כי בסך הכל זה מדובר פה בחילופי כיסאות, כי גלנט נכנס עכשיו לתפקיד הסוכן האמריקאי, מיד כשגדעון שר יוצא מתפקיד האנס, או הבוגד. או החלה, מה אמר אמסלם, כתבתי את זה פה, תקף בצורה יוצאת דופן את שובר תקווה חדשה, בעם ישראל תמיד היו בוגדים ונהלכים. אז מכיוון שגדעון שר הפסיק להיות בוגד ונהלך הבוקר, יואב גלנט נהיה סוכן אמריקאי. ולמרות שבלי אמריקאים, אני אומר שוב, אנחנו לא שווים אגורה שחוקה. וזה בעיקר בגלל המדיניות של הממשלה הזו, שאפילו עצמאות מבחינת תחמושת היא לא השכילה להביא אותנו. עוד שקר שהוא אמר הרגע, רק לצהל הם סרבו להתגייס, אף אחד לא סרב להתגייס לצהל. מי שמסדר עכשיו השתמטות למיליון נפש, and counting, כי בעוד 10 שנים זה כבר יהיה הרבה יותר, זה ממשלת נתניהו שמחליפה שר ביטחון באמצע מלחמה, רק כדי להנציח את ההשתמטות. ועכשיו הקטע שהבטחתי לך, תתרכז כי מדובר בך, זה התוכנית שלנו פה, וזה מגניב, יש פה מלא מלא, כאילו, זה דקה. לא יותר מדקה, אבל זה מאוד מעניין. נו, די כבר.
ינון, אני לא כמוך, הייתי כמה חודשים בכנסת והלכתי הביתה. אני 20 שנה בפוליטיקה, תמיד מצליח להפתיע את פסטידיי, קח בחשבון שזה גם...
למה לא? הלכת הביתה. היית בכנסת והלכת הביתה.
כשאני רציתי, לא שראו לי את הדרך, אבל כשאני רציתי, אני חזרתי, למרות שהם כוחות מאוד גדולים שעבדו נגדי.
אז למה הלכת?
וככה יהיה גם הפעם. וככה... אני, תשמע, לך ל-17 בספטמבר 2014, הרי נימקתי את זה ברעיונות לכל כלי התקשורת ומעל הבמה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. אתם בצורה מטונפת, בצורה זדונית, בניגוד אליך, שהיה כנראה סיפורים אמיתיים, ניסיתם לטנף את שמי.
בניגוד אליך, אני בניגוד אליך, הנושאים נבדקו והסתיימו בללא אשמה.
אז תשמע, אתה כנראה לא עקבת אחרי הניסיונות המיוזעים של אנשי הליכוד לטנף אותי ואיך הם הסתיימו, אבל אתה בחרת ללכת. אני...
כי אני לקחתי, גם אתה בחרת ללכת.
תצאו מהפינה הזאת, זה מיותרת.
תן לי להציב את העובדות פעם אחת מהנוכל הזה.
אדוני, סליחה, עם כל הכבוד לזה שאתה שר, אל תקרא לי
מדבר על בנט.
תקשיב, קודם כל אתה צריך לתת לי פה קרדיט.
למה?
אני המבוגר האחראי, צומה הפינה, כשקרא לך נוכל, שמת לב מה אמרתי?
קרב פול קונטקט ברמה גבוהה.
אבל שמת לב מה אמרתי כשהוא קרא לך נוכל?
נו,
שהוא ידבר על בנט. כי לא רציתי את הדם הזה, אבל בסוף, מי שעכשיו מלבין, כמו שהלבנתם את מנסור אבאס, את הבוגד הנהלך, צריך להביא בקומו סוכן אמריקאי. שיהיה לנו בהצלחה.
רק שיהיה בהצלחה, אמן לכל עם ישראל.
עמית הלוי.
אמן, כן. שלום עמית.
שלום, בוקר טוב.
מה קורה?
מקווה שיהיה יותר טוב, כרגע לא משהו.
אתה בעד החילופים של גלנט בשר?
אני בעד ששרים יעבדו בתיאום עם ראש הממשלה, בוודאי במדיניות ביטחון ובוודאי בשעת מלחמה. לא מכיר את כל פרטי היחסים, אבל בוא נאמר, המקרה האחרון, שהמקרה באמת חריף גם מבחינתי כאזרח, ששר ביטחון דיבר על פילדלפי אחרי החלטת קבינט, שהעמדה שלו בנושא הזה כשלעצמה היא שערורייה ביטחונית, לחזור שוב לסנסורים ולמצרים שישמרו על ביטחון ישראל אחרי נערות אדם שנשפחו כאן, דעתי זו עמדה מופקרת, היא עמדה גם של הרמטכ"ל, צריך לומר. אבל אחרי שקבינט החליט, כמו שאמר ראש הממשלה, מן הראוי שכל השרים, שבוודאי זה שמנהל בפועל את מדיניות הביטחון, יממש את זה. זה דעתי עמדה טבעית.
אני מנסה לתרגם את הנאום הזה, להאם אתה בעד פיטורי יואב גלנט באמצע מלחמה ומינויו של גדעון סער, שאין לו ניסיון ביטחוני, כן או לא?
אני בעד שראש הממשלה יחליט בעניין.
הוא החליט.
הנושא הזה...
השאלה אם אתה תומך בזה.
אני לא יודע אם הוא החליט. לא שמעתי שהוא החליט על זה.
אבל עמיד, מה? אתה לא ידוע כמתחמק.
אין לך עמדה? אין לך עמדה בנושא?
לא, אני אומר ברצינות. הנושאים הללו, תראה, אני אומר לך משהו. העמדה או הכשל הביטחוני הוא לא עניין פרסונלי. זה לא אשמה אישית של אדם מסוים, זה לא כשל אישי. זה כשל מערכתי. אני אומר את זה כמי שמלווה בשנה וחצי האחרונות את מערכת הביטחון בזווית שלי, של ועדת חוץ וביטחון, עולם מושגים מוזר. לא רלוונטי, לא קיים באף צבא, השתלט על הפיקוד הבכיר, במקום שליטה נהיה שליטה מבצעית, במקום הכרעה נהיה פירוק, אנחנו ברצועת עזה היינו צריכים להיות אחרי חודשיים במצב אחר לחלוטין, אבל לחלוטין, אם מושגי היסוד בצהל היו אחרים. לכן אני לא רואה בזה קשל אישי, לא של פלוני או של אלמוני, אלא קשל מערכתי. ועם זאת, אתם יודעים, חוק יסוד הממשלה זה לא עניין של חוק, זה עניין של פרקטיקה, ראש ממשלה צריך לנהל את האירוע הזה, ולעשות אותו בצורה הזו. אם הוא חושב, אני לא יודע מה הוא חושב. לפני שבועיים שמעתי אותו אומר שכל עוד שר מיישר קו עם פעילות הקבינט וכו', זה בסדר ולא... לא יודע, זה החלטה שלו, מסורה לו.
תרשה לי רגע, חבר הכנסת הלוי, להקשות עליך אם אפשר.
כן, בבקשה.
קודם כל, בוא נאמר ככה, התברר שכל הסיפור של פילדלפי זה ספין, חמאס לא נמצא במצב כרגע שיכול להתאושש בטווח הנראה לעין, התברר שכל המנהרות בצד המצרי כרגע חסומות וכולי וכולי, ואני שואל אותך, אם אתה חושב שתוך כדי מלחמה, דקה לפני שהיא עולה לצפון, זה הזמן הנכון להחליף סוסים, וגם לא להביא איזה רמטכ"ל לשעבר, אלא אזרח, ולג אחרון של השאלה הארוכה הזו, האם אתה בקיא בפרטי האירוע, כי ינון כנראה לא, של ה-11 באוקטובר, שבו שר הביטחון הביא הצעה שממשלת ימין על מלא הייתה צריכה לקפוץ עליה, שהייתה מטלטלת ומשנה את פני המזרח התיכון בכל מה שקשור לחזית המסוכנת באמת בצפון.
ממש לא.
וראש הממשלה הפחדן,
ממש
פשוט
לא.
ויתר על זה, וזה
בלם את זה. תמשיך עם השטות הזאת, מה יש לך?
אבל זה, אבל אני מנצל
זכות להמשיך עם איזה שטות שאני רוצה. ממשלת ימין על מלא לא
לקבל את כל החלטה מטופשת. אני שואל את דעתו של עמית.
גם יכולת להגיד, לתקוף את כל העולם. ממשלת ימין על מלא.
אבל זה שהיה מטופש, אמרת לי בשעה הקודמת, עכשיו יש לנו מוראיין על הקו, אני רוצה לשמוע מה הוא אומר. אותך אני כבר מכיר.
כיוון שהשאלה שלך הייתה ארוכה, אז אני אתחיל בחלק הראשון שלה. כל מה שאמרת לגבי ציר פילדלפי, אני אומר את זה באחריות ובידיעה ממקור ראשון, איננו נכון, בן כספית. פשוט איננו נכון.
מי המקור הראשון?
מה שקרה, המקור הראשון זה אלו שעוסקים, הבכירים ביותר אגב, באגף המודיעין שעסקו בפילדלפי, ואני מכיר את הדברים לפרטיהם, כל מה שהיה בציר פילדלפי.
אז אני חולק עליך, אבל נשאר חלוקים, בסדר.
בסדר גמור, אני אומר את העובדות כפי שמגיעים אליי לשולחן, ואני אומר לך, בציר פילדלפי היו, אף היו, הברכות, הוא לא ספין ולא חצי ספין, והדברים נאמרו גם בפורומים השונים, ויותר מזה אני אומר לך, זה גם עניין מדיני בינלאומי, קיומי למדינת ישראל. אם ישראל תחזור לזה שהיא תפקיר את הגבול הבינלאומי שלה עם מצרים, תחזור להפקרה הזאת, עוד מעבר לעניין הביטחוני, תחזור לו, מדינה שפשוט מבטרת על הגבולות שלה, היא מערערת על הריבונות שלה, אין ישות מדינית בארץ ישראל זולת מדינת ישראל, ולהפקיר את פילדלפי, המשמעות המעשית היא ש לתת פשוט לחמאס ניצחון דרמטי, זה לא עניין קטן וזה לא עניין תפל, זה עניין מהותי מאוד. ציר פילדלפי, שלא לדבר, שכשאני מדבר על ציר פילדלפי, בן, אני מדבר גם על מעבר רפיח. מעבר רפיח היו צריכים מזמן להיות דגלי ישראל.
חבר הכנסת הלוי, כשאנחנו ניצבים מול הסכנה הצפונית, האיומה וטבעת החנק האיראנית, ואתה מדבר איתי על פילדלפי, אחרי שהחמאס נמצא במצבו ומרוסק, לא נותר לי אלא למות מצחוק או לגחך. אבל בוא נתקדם, אבל אמרנו שנשאר פה חלוקים. פילדלפי, צור מחצבתנו, זה עכשיו הכל, בוא לא יקום על פילדלפי, איזה שטויות, איזה אבלים, בחיית זום זום. כולם במנהרות, כולם מושמדו, 20,000 הרוגים, אין תשתיות, סינואר בזה, ועוד מעט הוא ימות. פילדלפי, כשנשרלה מונע מ-70,000 איש לחזור הביתה.
לא נתעכב עכשיו על פילדלפי, בחיית
הלאה.
אני בכלל ניסיתי, הוא מתעקש.
חוץ מינון ובן ואני, יש פה עוד כמה מאזינים. אז אני אומר לך, החמאס לא מרוסק, החמאס שולט באופן מלא ברצועת עזה, בשטח ובאוכלוסייה. רוב כוחו של החמאס, בניגוד למה שאמרת, רוב כוחו של החמאס חי פעיל ובועט, זה שדובר צהל מוציא הודעה שקרית, כאילו חטיבת רפיח הוכרעה, שלשיטתו, תסתכל במספרים בין כספים,
אז,
שמה שדובר צהל פרסם,
אז זה רגע. שאנחנו אחרי שנה נמצאים במצב הזה, זה אשמתו של צהל.
לא, אני חושב שזה כשל נוראי של צהל, מערכתי של,
של
צהל.
זאת אומרת, כל מה שרע זה צהל, וכל מה שטוב זה נתניהו.
לא אמרתי את זה, יש גם אחריות.
זה בדיוק כמו שאמרת, מר הלוי.
לא,
אבל
לא,
בדיוק.
אמרתי,
אתה,
לא,
אתה מדבר
אמרתי
פה על צבא שנלחם שנה, שקבר 750 חיילים, שאני חושב שהביצועים שלו מצוינים.
אני מדבר על הפיקוד הבכיר.
אף מדינה בעולם, אף מעצמה בעולם לא הגיעה לביצועים כאלה, בקצב כזה, במקומות הרבה יותר קלים, ואמריקאים עצמם מודים בזה, ואתה מתנף, אתה הופך להיות עגנון מגל 2, ומתנף את הצבא. אני מתבייש, אני מתבייש שאני מדבר איתך בכלל. ומי מכניס את הסיוע ההומניטרי? גם זה צה"ל. מי מאכיל את נסראללה, סליחה, את חיזבאללה? מי מאכיל את חיזבאללה עם קמח ועם מים ועם חשמל? ברגע זה, זה הרצי הלוי?
אני לא מתנה
נתניהו. איך אתה לא מתבייש? תגיד לך מראה בבית.
תן לנו כתובת לאמבולנס.
אני מבקר.
אני לא יכול לתת כתובת כי אז כולם יבואו. אני אתן לך בפרטים. אתה צריך להתבייש במה שאמרת.
אני לא רק שאני לא מתבייש, אני אומר את זה לטובתם של אזרחי ישראל, כיוון שאם אנחנו
נשנה את השיטה, איזה מזל. אגב, אני רוצה להתקן אותך, לפני שעה, פחות משעה, אמר ינון מגל שחיסלנו את חמאס בעזה.
אז הוא טועה בזה. ינון טועה בזה.
לא רק בזה.
לא חיסלנו את חמאס
בעזה. 400 מסעיות ביום אתם מכניסים לשם. ואתה מאשים את הצבא, תגיד לך, איך אתה לא מתבייש? איך יש לך דם בגוף בכלל?
בן, אם אי אפשר לדבר...
לא, ינון, לא יעזור לך, אני עכשיו בטנטר.
אם אי אפשר...
מה לא נכון במה שאמרתי? מה? ינון, תגיד לי אתה, מה פרט אחד לא נכון מה שאמרתי? אנחנו מכניסים, זה רק הדרג המדיני, 400 נסיעות, על זה אתה לא אומר מילה, ואתה מטנף את הצבא ואת לוחמיו, כל אלה שנפלו.
אתה מטנף את המשטרה כל היום, תרגיע.
אני מטנף את המשטרה, אני משבח את המשטרה על השבעה באוקטובר, ומטנף אותה על המעצרים המתונפים שלה. ועל מפקדי התחנות שצריכים להיות, אתה יודע, הם בכלל בריונים.
גם אם תאמר חמש פעמים את השורש תנף, אני או תנף, לא תנפתי את הצבא ולא מתנף על הצבא. אני מבקר
לא, לא תנפת. אני אשמיע לך את עצמך עוד
אני
מעט.
אני מפקד את הפיקוד, תשמיע, פעמיים. אני מבקר את הפיקוד הבכיר של צהל, שהשיטה המבצעית והתוכנית המבצעית שהוצגה לנו לפני 27 לאוקטובר, הייתי מזועזע ממנה אז, ככה לא נלחמים בטרור, אף מדינה, אפרופו שהזכרת, לא נלחמת ככה בטרור, ואנחנו בוועדת...
אבל אתה יודע שבסוף מי שמחליט זה הדרג המדיני.
תן לי להשלים שנייה.
בסוף הקבינט מחליט וראש הממשלה, מה זה הוצגה?
א', בוודאי שאתה צודק שיש גם אחריות לממשלה, ואני ועוד 20 ח"כים, בשבוע הראשון דרשנו מראש הממשלה להוסיף ליעדי המלחמה את היעד שנקרא שליטה בכל מרחב עזה. זה הדבר הפשוט.
תמיד דיברנו על גלנט, לקחת אותו לפילדלפי וזה, נו באמת.
זה הוא לקח אותי לפילדלפי, ואני שאלתי אותו על גלנט שלוש פעמים.
ולמה פילדלפי זה המפתח ללבנון?
כיוון שכל מי שיושב ביציע,
למה המפתח, למה פילדלפי זה המפתח ללבנון בן כספית, ולמה זו התשובה ללבנון?
לסיום, כן.
לא רק פילדלפי, לסיום. כל מי שיושב ביציע, לא משנה אם הוא בחלק התימני של היציע, או הלבנוני, או הסורי, או עיראקי, או האיראני, מסתכל איך ישראל מתמודדת עם רצועת עזה. והעובדה שאנחנו לא מכריעים, כמו שבצבא רגיל קוראים להכרעה, תבוסה או קנייה, העובדה ששר הביטחון מציג
קשקושי ופטפוטי ביצים, הכרעה של טרור בשני מיליון אוכלוסייה, זה עניין של 20 שנה, גם עכשיו אתה ממשיך, חומת מגן נמשכת גם ברגעים אלה, איזה קשקושים ואיזה גניבת דעת.
זה לא נכון, זה לא נכון.
אין מדינה שהגיעה להישגים כאלה עם 20 אלף מחבלים הרוגים, אתה מקשקש ומתנף את הצבא, ואתה עושה את זה בדם קר ובמצח נחושה, ומתעלם מההחלטה המדינית של נתניהו, להכניס 400 מסעיות כל יום לעזה ולהכיל את סינואר, קודם כל 30 מיליון דולר ואחר כך 400 מסעיות. תתבייש, אני מתבייש בזה שאתה קיים.
תתבייש וזה והוא מתונף והוא זה והוא חלב.
ינון, עכשיו אתה עושה את אותו דבר עם יאיר פינק אחרי פרסום.
טוב, תודה חבר הכנסת עמית הלוי, תודה. שלום יאיר פינק.
שלום, בוקר טוב.
פעיל חברתי ופוליטי. תגיד, יש לראש ממשלה לגיטימציה לפטר שר?
לראש ממשלה רגיל במדינה נורמלית יש לגיטימציה לפטר שר. לראש ממשלה שנמצא תחת כתבי אישום ואחרי שנה של המלחמה הגרועה בתולדות המדינה, שאחרי שנה יש 130 אלף עקורים, 101 חטופים, 1,700 נרצחים, לפטר שר ביטחון בקומבינה פוליטית ובתרגיל המסריח 2, אין לגיטימציה.
אין לו לגיטימציה לראש ממשלה, תגיד, אתה חי בדמוקרטיה?
בדמוקרטיה. בדמוקרטיה יש, אתה יודע, גם צריך להגן על הדמוקרטיה, וכשראש הממשלה לוקח כבת ערובה את המדינה שלו לטובת הישרדותו הפוליטית, האזרחים חייבים לצאת לרחובות ולמנוע את המהלך הזה.
רגע, ינון, אני רוצה רגע שנייה להעיר משהו קטן.
תגיד לי, מה זה השטויות האלה?
אני רוצה
להעיר משהו קטן. כמו שמנענו את פיטורי גלנט וגלי פארה.
ינון, אתה יכול לעזור.
זה תתרמה.
יאיה, אתה...
זה אנשים שהם כאילו קוראים לעצמם הדמוקרטים.
אמבולנס לדבורה הנביאה שיש, תקשיב רגע.
אתה ברמה גבוהה, תאמין לי.
יאיה, תן שנייה, יאיה, חכה שנייה. חכה רגע, אני רוצה להעיר משהו לינון. מכיוון שבממשלה הקודמת, מהרגע הראשון, אתם טענתם שאין לה לגיטימציה, כי בנט גנב את הבחירות, הוא אמר שהוא לא יישב עם לפיד. עכשיו, כשאנחנו במלחמת חורמה אחרי חורבן, והוא מחליף שר ביטחון באמצע המלחמה, רק כדי לפתור את החרדים מגיוס, נדמה לי שזה אפילו מקרה יותר חמור מזה שבנט אמר שהוא לא יישב עם לפיד, כי נתניהו כל חייו הקים ממשלות שהוא אמר שהוא לא יקים לפני הבחירות. תודה, שלום, אני הולך. מעכשיו זה אתה ויהיה יפינק, שיהיה לכם בצלחה.
תודה, מר פינק, לא הבנתי את האירוע. מר פינק. אתה חי בדמוקרטיה, ואתה מסביר לי למה אין לגיטימציה לראש ממשלה לפטר שר. עכשיו, אם הוא היה פטר את בן גביר, יש לו לגיטימציה לפטר את בן גביר?
תקשיב. ועדת חקירה ממלכתית.
שאלתי שאלה, תענה לי בבקשה לשאלה. האם יש לראש הממשלה לגיטימציה לפטר את בן גביר?
יש לו לגיטימציה לעשות צעדים.
לא לגיטימציה, הכרח.
למה את בן גביר?
יש לו לגיטימציה, אתה רוצה לשמוע, אני שלוש דקות ויורד, הכל בסדר. יש לו לגיטימציה לעשות צעדים שהם לטובת מדינת ישראל, ואין לו לגיטימציה לעשות צעדים שהם פוגעים בביטחון המדינה. אתה מבין את הדיל המסריח?
מי קובע מה זה לטובת מדינת ישראל, ומה זה פוגע בביטחון המדינה?
אם יש תרגיל מסריח שכל מטרתו זה לתת לגדעון סער עוד כמה כמה חודשים בפוליטיקה הישראלית ולתת לבנימין נתניהו להפסיד בבחירות במקום בעוד שנה וארבעה חודשים, ובתמורה לזה מעבירים חוקי השתמטות, בתמורה לזה פוגעים בביטחון המדינה, בתמורה לזה שמים בן אדם לא קשיר לתפקיד שר הביטחון, ובתמורה לזה בעיקר דופקים אותנו המילואימניקים. יש לכל אזרח ישראלי את הזכות ואת החובה לצאת מהבית ולדאוג שהדבר הזה לא יקרה.
רגע,
זו דמוקרטיה.
שנייה. עכשיו, אתה אומר שלפטר את בן גביר יש לו לגיטימציה, נכון?
אמרתי שלעשות צעדים למען ביטחון המדינה.
לא, אני שואל אותך ספציפית. לפטר את בן גביר יש לו לגיטימציה.
זה יהיה צעד שיעזור לביטחון מדינת ישראל.
ולפטר את גלנט אין לו לגיטימציה.
לפטר את גלנט ולשים את גדעון סער בתרגיל מסריח שבתמורה למינוי שלו יעבירו חוקי השתמטות, אין לגיטימציה.
אין לגיטימציה. אוקיי, הבנו, הבנתי, קודם כל הבנתי את האירוע. אתה מחליט מה, איזה שרים יש לו לגיטימציה. אני מדבר איתך, אתה החלטת, זה יש שרים שיש לו לגיטימציה לפטר, ויש שרים שאין לו לגיטימציה לפטר.
תקשיבי, יש צעדים שאסור לעשות בפוליטיקה ואסור לעשות בדמוקרטיה. כשאתה פוגע בביטחון המדינה ומילואימניקים שעושים כבר 200 ימי מילואים ומעל זה, ובתמורה לדיל מושחת של מינוי שר ביטחון תמורת העברת חוקי השתמטות,
טוב, בוא תדע מה, בוא נגע,
אבל הכל זה בעיניי, אתה מעלה את יאיר פינק לשמוע את דעתו, לא את דעתך.
בוא, אני רק מזכיר לך שלינקולן החליף ארבעה רמטכ"לים בזמן מלחמת האזרחים.
אני מכיר את נתניהו 30 שנה, לינקולן הוא לא
בחזית הצ צעדים מושחתים בקריירה שלו.
החליפו הרבה גנרלים בזמן מלחמה, אבל לגופו של עניין...
זה גדול, לינקולן יתבע אותך על זה.
לגופו של עניין, אם שר ביטחון לא מסתדר עם ראש הממשלה, מתדרך נגדו, לעומתי, כל החלטות של ראש הממשלה הוא נגד, מה צריך לעשות ראש הממשלה לדעתך? האם במקרה כזה שהם לא מסתדרים, לא מדברים, כל ההחלטות הפוכות, מתדרך נגדו כל היום בתקשורת, האם זה נותן איזושהי לגיטימציה קטנה, קטנה, איזשהו משהו קטן לדעתך, שכן הוא יפטר אותו, או שראש הממשלה צריך ללכת הביתה במקרה כזה?
אתה מנסה לשאול שאלות הגיוניות במצב לא הגיוני. אחרי 1,700 נרצחים ו-101 חטופים, ראש הממשלה צריך לחזור לעם ולבקש את האמון שלהם. זה הדבר היחידי שיש לו לגיטימציה. זה הדבר היחידי, אם מותר להחליף שר ביטחון
בזמן מלחמה,
מותר גם לצאת לבחירות.
אבל הטיעון שלך היה שאי אפשר לפטר בזמן מלחמה. אז איך אתה קורא עכשיו לבחירות בזמן מלחמה?
אם אפשר לפטר איזו מלחמה, אגב, היו כבר בחירות במלחמה הזאת.
יאיה, שנייה, אתה עכשיו, כל הטיעון שלך התבסס על זה שזה לא הגיוני ולא לגיטימי לעשות את זה בגלל שאנחנו בזמן מלחמה.
לא רק בזמן מלחמה, בגלל שראש הממשלה הוא לא קשיר, ובגלל שהוא ממנה מישהו רק בגלל דיל פוליטי מצריח כדי לדפוק את
הציבור המשרת. מה זה ראש הממשלה לא קשיר? זה דמוקרטיה, הוא נבחר בדמוקרטיה.
נבחר בדמוקרטיה, עשה טעויות היסטוריות, שזה מה שהזכרו מההיסטוריה שלו.
אבל אנחנו בדמוקרטיה.
אז שיחזור לעם, ויבקש את אמונו. אתם ביקשתם שיחזרו,
זה מה שאני שואל אותך.
אמרתם שזאת ממשלת דמים.
אנחנו בזמן מלחמה, ולכן נחליף את שר הביטחון באמצע המלחמה, במישהו שלא היה בחיים שר הביטחון.
תן לי את יאיה, שנייה.
לא, אז אני בקטנה, נאמר.
תן, שנייה, יאיה, אבל אתה אומר יחזור לעם, אבל אנחנו בזמן מלחמה. כל הטיעון שלך התבסס על זה, שאי אפשר לעשות את זה בזמן מלחמה.
אם מותר להחליף שר ביטחון בזמן מלחמה, בטוח מותר
לצאת לבחירות. אבל אתה אומר שאסור.
אפשר גם לצאת לבחירות אחרי שנה של מלחמה, שיש אינטרס לראש הממשלה שהמלחמה הזאת תישאר לנצח.
אז אפשר לצאת לבחירות בזמן מלחמה.
לא צריך לצאת לבחירות, לא היה צריך לצאת בשבועות ובחודשים הראשונים, אבל כיום היו גם בחירות מוניציפליות. עכשיו לא רק שצריך והכרח, אם תהיה כאן הנהגה חדשה, ישראל תצא לדרך חדשה, ואם לא נשאר במלחמה לנצח.
אז תסביר לי, אם הכרח עכשיו לצאת לבחירות בזמן מלחמה, שזה מכניס את כל המערכת לסחרור, כן? מכניס, נכנסים כאן
לתוך האירוע.
למה בחירות, איך בחירות אפשר בזמן מלחמה ולפטר שר ביטחון אי אפשר בזמן מלחמה?
אני אגלה לך משהו במציאות האלטרנטיבית שאתה חי בה. מדינת ישראל נמצאת בסחרור כבר שנה. הדרך לצאת מהסחרור זה זה שיהיה ראש ממשלה חדש, נורמלי, שרואה את האינטרס הישראלי ולא את האינטרס שלו ושל בני משפחתו.
אבל הטיעון שלך היה שאי אפשר לעשות את זה בזמן מלחמה.
הטיעון שלי היה שלהחליף שר ביטחון במישהו לא מנוסה בזמן מלחמה בדיל פוליטי מושחת שמקדם חוקי השתמטות, זה לא קשור, ולכן יהיה כאן לגלנט 2.
לא קשור למלחמה.
המלחמה זה חלק מזה, הדיל המושחת זה חלק מזה, וחוסר הניסיון זה חלק מזה.
טוב, יאיה, תקשיב, הטיעונים שלך חלשים מאוד.
והטיעונים שלך חזקים מאוד, רק שהמציאות הישראלית תומכת על פנינו.
יש בעיה,
לפחות לא מאשים את בג"ץ ואת הצבא, יש לו טיעונים, אתה יודע, לכם מה יש?
יש
משיח שקר שהחריב מדינה, שחט מותג של מדינה, קבר את כולנו קבורת חמור, ויתר על הצפון, שרף את הדרום, ותמיד הוא מאשים את שר הביטחון.
זה לא משנה את העובדה שהוא ראש הממשלה נבחר.
ועד יואב גלנט שום דבר לא השתנה. זה תמיד או בג"ץ, או שקמה, או אהרן ברק, או אהוד ברק, או שר הביטחון, או הצבא. זה אף פעם לא נתניהו.
כמה זמן השיר?
הוא אשם רק בהצלחות. זה הטיעונים שלך.
טוב, יאיה.
הוא ראש ממשלה נבחר,
שהביא
את מדינת ישראל למצב הכי גרוע בתולדות המדינה. יאי,
עכשיו אתה אשם, אתה אשם בזה שהדרום נשרף והצפון נברא.
הוא מרשים אתמול ההפגנות בקפלן.
הפדיחות של יאיה.
מרשים מאוד זה היה.
כולם אשמים חוץ מביבי שראש ממשלה 20 שנה.
תקשיב, באמת טיעונים של ילדים בגן.
לא טיעונים, עובדות פשוט. סופרים לך עובדות.
סטירות פשוטות אין לך תשובות. זה היה הרעיון הכי קל שעשיתי.
ביבי, אתה זוכר? זה כשהוא רצה לרדת מרמת הגולן.
אני רוצה להודות
לך. אתה זוכר את איציק מרדכי, אם את תסתכל לי בעיניים, ביבי?
תן לי להגיד לו תודה.
כשביבי, לא, אל תגיד לו תודה, הוא לא רוצה את הזמן
ממך. אני רוצה להגיד לו תודה,
שנייה. כשביבי רצה לרדת מרמת הגולן עוד ב-90s. כן, אבל אז איציק מרדכי היה שם. ואחר כך זה היה בוגי, ואחר כך זה היה ליברמן, ואחר כך זה היה בנט, וזה היה ארנס. אין שר ביטחון אחד שיצא שלם. מה הבעיה? שגם המדינה כבר לא יצאה שלמה, הוא החריב אותה. טיעונים, אתה מחפש טיעונים? אתה אחד האשמים הכי גדולים באירוע הזה. אתה יכול להלבין אפילו את השטן.
תודה, תודה.
כי הוא שחור, אני אמרתי את זה.
יאיה.
זה הזמן לפרסומות, אגב, אם לא...
רציתי להגיד לך רק תודה.
אתה יכול
לסיום
לרשום מספר?
רציתי רק להגיד לך תודה.
אתה יכול לרשום מספר?
יאיה,
איזה מספר? יש מספר לנפגעי כתות, שאתה חייב להתקשר, אתה מאשים את כל העולם, חוץ משראש הממשלה
כבר 20 שנה. תודה, זה היה הרעיון הכי קל שעשיתי. תודה.
ברור.
לוגם, לוגם, כן. מה קורה? מה המצב?
יאללה, בוא נמקום.
נסוחות קוראים לי ללכת אין זיכרונות שאינם עוצרים מלכת את רחוק אלפי ימים יפרידו אז כאבי שמיים פה יעידו את רחוק אלפי ימים יפרידו אז כאבי שמיים פה יעידו לוגם לוגם ולא שוכח את דמותה שנצבה לאור ירח לוגם לוגם כמו בורח מליבי אותה איני שוכח לוגם לוגם ולא שוכח את דמותה גם לוגם כמו בורח מליבי אותה איני שוכח
כן נאגוס מה המצב איתך מה קורה אתה יודע כמה נהגי אוטובוס שומעים אותנו
גם אוניות
גם אוניות זה נכון זה דוד ארי אגב כן יש לי זה גם ביצוע של דקלון זה דקלון זה עם דקלון
מי זה
דוד ארי
היה לי פעם נהג אוטובוס בשם דהרי במשפחה.
מה, היה לך אוטובוס?
לא, הוא היה נשוי לבדודה של אמא שלי.
הבנתי. תראו,
פנסיונר היום.
קודם כל הרחו והפיקו את התוכנית שר פלסנר ויואב כהן, זה שצריך לשים את הדברים על השולחן, כן? לפני שאנחנו מסיימים. הנה זה דקלון. האורחים על השידור, אחרים על השידור באולפן, בני שאולסקי, שקד מורג, בדיגיטל ראות מתיתיהו, ארגוני, דוטבת ואחיה גלוק, לוק, לוק, לוק. אם יש משהו שרציתם לשאול אותי, ינון,
כל החיים ולא העזתם, עכשיו אפשר, מוזמנים לשלוח אליי שאלות באינסטגרם ובפייסבוק של 103 FM.
מי שרוצה שהשאלה תשודר, 1,500 שקל פלוס מע"מ.
ובקרוב תוכלו לצפות בסרטון שבו אני אחשוף את כל האמת, בלי פילטרים, חוץ מפילטרים של אינסטגרם ופייסבוק. אין לי מושג, זה קראתי פה עכשיו מהדף, אוקיי?
כל האמת על מה?
תשלחו לי שאלות באינסטגרם ובפייסבוק של 103 FM, ועוד כמה ימים יצלמו אותי שואל את השאלות שלכם. תודה, אוהב, להתראות, ביי.